ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף. ויאמר לו בחלומי, והנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה מצה, הבשילו אשכלותי הענבים. וכוס פרעה בידי, ויקח את הענבים, ואשרת אותם אל כוס פרעה, ויתן את הכוס על כף פרעה. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו. שלושת השריגים, שלושת ימים הם. ועוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך, והשיבך על כנך, ונתת כוס פרעה בידו, כמשפט הראשון אשר ראית, משקהו. ואז מבקש יוסף, ששר המשקים לא ישכח אותו, ויעזור לו לצאת מבית הסוהר. מיד אחרי זה, פסוק ט"ז, וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה, מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך, ותלה אותך על העץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. שאלתנו הראשונה היא, מניין ידע יוסף ששר המשקים יחזור בקרוב לעבודה שהייתה לו קודם לכן? מהיכן הוא ידע את זה? שזה מה שהולך להיות. מילא שר האופים, זה ברור. שר האופים הולך למות, ואת זה רואים בצורה ברורה בחלום. הוא חולם שמעל ראשו שלושה סלים, ובסל העליון מכל מאפה פרעה, והעוף אוכל. עוף, ציפור, לא מתקרב לאדם חי. הוא מפוחד ממנו. אז אם העוף אוכל מכל מאכל פרעה, מכל מאפה פרעה שנמצא בסל העליון, סימן ששר האופים הוא לא חי. אחרת העוף לא היה מתקרב אליו, לא היה מגיע אליו. אז זה ברור ששר האופים הולך למות. אבל מניין ידע יוסף מהחלום של שר המשקים, שבעוד כמה ימים הוא חוזר לעבודה שהוא עבד בה קודם לכן. הוא יהיה אחראי על השתייה של פרעה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, ספר בראשית מלא בחלומות. כולם חולמים. אברהם חולם, ברית בין הבתרים, ויהי דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, במחזה, יש מסבירים שהכוונה היא בחלום. יעקב חולם, שר המשקים, שר האופים, לבן חולם, עוד כולם חולמים. מה שמעניין אותנו, האבות שחולמים, אברהם, אם זה ברית בין הבתרים, יעקב שחולם פעמיים, איך החלומות של האבות, יש בהם קיום של מעשה אבות, סימן בבנים. זוהי שאלתנו השנייה. הרי כל מה שקורה לאבות בספר בראשית זה מעשה אבות סימן בבנים. אז איך מתקיים מעשה אבות סימן בבנים? דרך החלומות של אברהם ויעקב כפי שהם מופיעים בספר בראשית. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, חלומות מופיעים גם בפרשה הבאה, פרשת קיקץ. פרעה חולם. אחרי שיוסף פותר את החלומות של פרעה, נאמר בקטע השני, פסוק למזיים, ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. שאלתנו השלישית, מה היה מיוחד בפתרון שנתן יוסף לחלומות של פרעה, שמיד כולם הסכימו עם זה. ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. צריך לזכור, יוסף עכשיו יוצא מבית השואה. מי שעה, שעתיים הוא עוד היה בבית השואה. יוסף בשביל המצרים הוא קרימינל. מביאים אותו ישר לפני המלך וכל החסרים, כל החרטומים והחכמים, וכל אחד היה נתן פתרון. כל אחד נתן פתרון. והם היו אנשים חכמים. אז הרבה יותר קל והגיוני שלפחות חלק מהחכמים יגידו ליוסף, מניין לך? זה לא מספיק מה שאתה אומר. תביא עוד ראיה, עוד הוכחה על הפתרון שלך. אפשר לשאול כל מיני שאלות על הפתרון של יוסף. אבל מה שקרה, ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. שאלתנו השלישית, מה מיוחד בפתרון של יוסף לחלומות של פרעה, שנאמר על זה, ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, שכולם הסכימו את זה. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. דרך השאלות האלו ניכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, סוגיית החלומות. הרי כולנו חולמים, ניכנס קצת, נראה, לפחות בכיוון אחד, מה חז"ל מלמדים אותנו על החלומות, ואיך כמובן הדברים מגיעים עד אלינו. בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך יוסף ראה בחלומו של שר המשקים, שהוא חוזר לתפקיד שלו להיות שר המשקים בעוד כמה ימים? איפה זה נמצא בחלום? מילא בחלום של שר האופים זה ברור. אם הציפור והאוף אוכלים מכל מאפה בראש, סימן ששר האופים לא חי, אחרת אולי היו מתקרבים אליו. אז זה סימן שהוא מת. אבל איך רואים בחלום של שר המשקים שהוא חוזר לתפקיד שלו? ב' החלומות שחלמו האבות בספר בראשית, איך מתקיים בהם מעשה אבות, סימן בבנים. ושאלה השלישית, מה המיוחד בפתרון שנתן יוסף לחלומות של פרעה, שכולם הסכימו עם הפתרון הזה? ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. אז כדי לענות על השאלות האלו, נתחיל להיכנס לדברי חז"ל במקומות שונים בעניין החלומות. כשאנחנו נראה עכשיו לדברי חז"ל בעניין החלומות, ברגע ראשון זה מאוד יבלבל אותנו. מה פירוש? מה הכוונה? אנחנו יודעים שאם אדם חולם חלום רע בליל שבת, על פי ההלכה בשבת בבוקר כשהוא קם, הוא יכול וכדאי לצום תענית חלום בשבת. אנחנו יודעים שבשבת לא צמים חוץ מיום כיפור, אבל יש עוד פעם שמותר לצום בשבת תענית חלום. ולמה? המקור לזה זה בזוהר, בקטע השלישי, יפה תענית לחלום, ועיקרא דתעניתא בהוא יומא ממש, ולא ביום האחראי. באותו יום ולא ביום אחר. אז לכן מותר לצום בשבת. עוד יותר, כתוב בהלכה, אם אדם חולם שהוא נודר נדר, הוא צריך לקיים את הנדר שהוא חלם עליו. אם אדם חולם שהוא בנידוי מנדים אותו, מחרימים אותו, הוא בחרם, מוציאים אותו מהקהל, הוא צריך ללכת לשלושה תלמידי חכמים שיתירו לו את הנידוי, שיתירו לו את החרם. הרי זה היה רק בחלום, אף אחד לא יודע בכלל. אז הנה לנו, בהלכה, שאנחנו רואים שחלום זה דבר מאוד מאוד רציני. על חלום רע ניתנים אפילו בשבת, נדר בחלום צריך לקיים אותו. מצד שני, נאמר בפסוק בזכריה בקטע הרביעי, כי הטרפים דיברו אבן והקוסמים חזו שקר, וחלומות עכשיו ידבר. חלום זה לא משהו רציני, לא צריך להתייחס לזה באופן מאוד רציני, זה שם, זה כלום. אבל ביחד עם זה אומרים חזל בגמרא בברכות בקטע החמישי, שחלום זה אחד מ-60 לנבואה. עוד דבר מאוד מעניין, חזל במדרש רבה, הפרשה שלנו, פרשת וישב, מבין סיפור מעניין על חלומות. נקרא את התרגום. נאמר את התרגום. נאמר במדרש. מעשה באישה שבאה לרבי אלעזר ואמרה לו שהיא רואה בחלום, ראתה בחלום, שקורות ביתה, הבינס, הקורות של הבית, נופלים. אמר לה רבי אלעזר, הפתרון של החלום, בעזרת השם, יהיה לך עוד מעט בן. אישה הרי יקרת הבית, אישה הרי קורעת ללדת, אז זה סימן, יהיה לך בן. היא באה אליו אחר זמן, אומרת לו רבי, רבי אלעזר, ראיתי בחלום, עוד פעם, שקורות הבית נופלים. אמר לה רבי אלעזר, בעזרת השם, עוד מזל טוב, עוד בן. זמן אחר כך היא מגיעה שוב פעם. אבל עכשיו רבי אלעזר לא נמצא בבית המדרש. תלמידים שאלו אותה מה את רוצה? היא אמרה, חלמתי חלום, אני מחכה לרבי אלעזר שיפתור לי אותו. אמרו לה, תגידי לנו מה החלום? היא שאלה אותם, אתם יודעים לפתור חלומות? אמרו לה, כן. מה החלם? אמרו לה, היא אמרה להם, חלמתי שקורות הבית נופלים. אז זה חלם, זה סימן שבעלך הולך למות. חזר רבי אלעזר, שמע מהתלמידים מה קרה, אמר להם, מה אמרתם לה? איך אומרים דבר כזה? הרי כל חלום הולך אחר הפתרון. כאשר שר המשקים אומר לפרו על החלומות שהוא חלם בבית הסוהר הוא ושר האופים, אז מה נאמר בסוף הקטע השישי בשורה האחרונה? והיא כאשר פתר לנו, כן, היה. זאת אומרת, חלום הולך אחר הפתרון. איזה פתרון שנותנים לו? זה הקיום של החלום. אז מה עשיתם? למה אמרתם לנו דבר כל כך רע? מעניין מאוד. הקשר בין מה שאנחנו אומרים לחלום. עוד גמרא בברכות, בקטע השביעי, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. מכניסים את החיטה, את הוויט, לסטורג', למחסן. יש שם גם שר, יש שם גם קליפה, תבן. אז כמו שאין דבר כזה, אין מצב שחיטה בלי קליפה, כך אין מצב חלום בלי דברים בטלים. זאת אומרת, חלק מהחלום זה דבר בטל. אז הנה לנו מספר מאמרי חז"ל שמבלבלים אותנו קצת בלימוד ראשוני. מצד אחד רואים שחלום זה דבר מאוד רציני, מצד שני רואים שבכל חלום יש דברים בטלים, ויותר מזה גם רואים שחלום זה דבר שב, אבל מצד שלישי חלום זה אחד מ-60 בנבואה. אז מה זה בדיוק חלום? מתי החלום הוא חלום אמיתי? מתי הוא לא אמיתי? מה זה הדבר שבטל בכל חלום? איך צריך להתייחס לחלום? הרי כולנו חולמים. אז מה פירוש הדבר? אז בואו ניכנס ונראה פה דבר פילי פילי פלאים, לפחות בכיוון אחד בסוגיה של החלומות. אנחנו חולמים בלילה, כשנים. נכון, יש גם כאלה שחולמים ביום, כשהם ערים. אבל אנחנו מדברים על החלומות של הלילה, כשישנים. למה חולמים דווקא כשישנים? הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם מתנה, עם הרבה מתנות גדולות. בין המתנות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח של דמיון, לדמיין. כוח של דמיון זה כוח של לחלום, וזה מאוד חשוב, כי זה נותן לנו מטרות, מציב לנו מטרות, שאיפות. יש לנו איזה חלום ואנחנו רוצים לממש אותו, אז אנחנו משתדלים, מתאמצים עם הרבה מוטיבציה ואמביציה להפוך את החלום לריל, למציאות אמיתית. אבל מה? כשאדם מדמיין שהדמיון פועל, פה בא השכל, ולא נותן לדמיון לדמיין דברים לא נורמליים. אם אדם עם שכל יבוא ויספר כל מיני סיפורים שלא שייך, למשל שמחר בבוקר הוא נוסע לירח, או מחר הוא עולה לשמש, או הוא שוחה את כל האוקיינוס לצד השני, ידבר דיבורים כאלה וישר לבית חולים. הוא לא נורמל. מה שהשכל עושה, הוא מכניס את הדמיונות שלנו לתוך מסגרת ריאלית. זאת אומרת, שיהיה לנו דמיונות, יהיה לנו חלומות, אבל באופן כזה שיש לנו גם את האפשרות לממש את זה, להפוך את זה למציאות חיה. זאת אומרת, השכל מגביל את הדמיון שלנו, לא נותן לו לפרוץ, לצאת ולהיות כזה לא נורמל. ברור. אבל כשהאדם ישן, המוח עובד, אבל השכל נח. אז כשהאדם ישן והשכל שלו נח, אז הדמיון יוצא מכל הגבולות. אז אדם יכול לראות בחלום כל מיני דברים לא נורמליים. יכול להיות שהוא אפילו לא יבין מה הוא ראה, כי זה באמת דברים לא שייך בכלל. לא נורמלי. נסביר את זה קצת יותר. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נשמה וגוף. הנשמה היא בלי גבול, אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס את הנשמה לגוף שלנו, והנשמה מתגלה דרך מה שאנחנו עושים. לפעמים רואים אדם נחמד, רציני, נעים, משהו מיוחד, אז אנחנו אומרים וואו, יש לו נשמה גדולה. ממתי אנחנו מבינים בנשמות? איך אנחנו יכולים להגיד על מישהו יש לו נשמה גדולה? מה, אנחנו יודעים מה זה נשמה? אלא איך אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו רואים איך הוא מתנהג, רואים איך הוא מדבר, רואים את המידות שלו. זה משפיע עלינו ואומר לנו, הנה תראו את האדם הזה, משהו מיוחד מאוד. זאת אומרת, הנשמה שלו מתגלת דרך הגוף. אותו דבר גם הדמיון והשכל. הדמיון מתגלה דרך השכל. כשאנחנו משתמשים בשכל בצורה הנכונה, ובונים דברים, ושואפים לעשות הרבה דברים, זה מגלה שהדמיון שלנו, שהחלומות שלנו, הם כאלה שאנחנו באמת יכולים להפוך אותם למציאות. אבל כאשר אדם ישן, אז השכל שלו נח, אז הדמיונות פורצים, כל הגבולות, את הכל. כל הגבולות. לכן חולמים כשישנים. עוד סיבה למה חולמים כשישנים. תראו דבר מעניין. קחו בחור בין 20 פלוס, עובד נניח 10 שעות ביום. קחו אדם בין 60, 75, 70, ברור השם בריא, גם הוא עובד 10 שעות ביום. חוזרים הביתה, מי ישן יותר שעות בלילה? הבחור הצעיר. המבוגר לא צריך כל כך הרבה שעות. למה? צריך להיות בדיוק להפך. המבוגר שעובד 10 שעות חוזר הביתה עייף מאוד, והוא ישן יותר מאשר הצעיר. למה זה הפוך? פשוט מאוד. כי כשהולכים לישון, זה לא רק כי אדם עייף פיזית. הוא עבד קשה, הוא הולך לישון. הולכים לישון כי ביום האדם נמצא בסטרגל, במאבק, בין הנשמה והגוף. בין הנשמה והגוף יש מאבק. איפה ללכת? אחרי הנשמה או אחרי הגוף? אז כשאדם צעיר, המאבק בין הנשמה והגוף הוא חזק מאוד. אז לכן הוא צריך לישון יותר. כשאדם מבוגר, הנשמה והגוף כבר מסתדרים יותר טוב. יש פחות מתח ביניהם. אז האדם כבר לא צריך לישון כל כך הרבה. כשחזר מספרים לנו על גדולי עולם, שישנו שעתיים בלילה, שלוש שעות, חצי שעה, זה לא כי הם היו סופרמן. אלא הם לא היו צריכים יותר. אז כשאדם ישן, נוצר בלנס, נוצר איזון בין הנשמה והגוף. כשנוצר איזון בין הנשמה והגוף, אז כשחולמים, מבינים שחלום זה אחד מ-60 של נבואה. כי יש לנו את הבלנס הנכון, אז אפשר לקלוט יותר מלמעלה. אז חלום זה אחד מ-60 בנבואה. אם כך, נתקדם צעד נוסף. יוסף, בתחילת הפרשה, חולם, קם בבוקר, מספר לאחיו ולאביו בקטע השמיני. והיה חלום עוד חלום אחר, והספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש, והירח, ואחד עשר כוכבים, משתחווים לי. והספר אל אביו, ואל אחיו, ויגר בו אביו. ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ועמך, ואחיך להשתחוות לך ארצה. אומר רש"י, בגאוניות עצומה, בקטע השיעי. ויגר בו אביו, לפי שהיה מטיל שנאה עליו, אבוא נבוא, אלוהימך כבר מתה, נקודה כדי לסוף קו. אומר יעקב ליוסף, מי זה הירח? אמא שלך, היא הרי מתה. אז זאת אומרת, חלק מהחלום הוא שקר. אם חלק מהחלום הוא שקר, אז כל החלום הוא שקר. כל החלום הוא שקר. אז זה לא יכול להיות. ואומר את זה יעקב, כדי שהאחים לא ישנאו את עשיו, את יוסף. כדי שהאחים לא ישנאו אותו. אז לכן הוא אומר, חלק מהחלום הוא שקר, כל החלום שקר. אבל מה קורה? מה אומרים האחים? מה הם מרגישים פסוק הבא? ויקנו בו אחד. האחים מקנים בו. למה? ממשיך רש"י ואומר, והוא לא היה יודע שהדברים מגיעים לבלעה שגידלתו כאימו. פה לא מדברים על אמא רחל, פה מדברים על האמא המאמצת, על הסטפמה הזאת. על בילה שגידלה אותו כמו אמא, והיא הרי חיה. בשעה שיוסף חולם, בילה חיה. אז לכן, ויקנו בו אחד. נכון, כשיורדים למצרים, אין בילה ואין זלפה ואין לאה, כבר כל הנשים של יעקב מתו. זה לא נורא, ביחס לחלום. למה? כי מה קורה? חלק מהחלום מתבטל. מה מתבטל? שבאמת הירח בילה כבר מתה. טוב, ממשיך רש"י ואומר, ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים. בשעת החלום באמת הכל היה, אחר כך כשהחלום התקיים, חלק בטל. וכאן מה בטל? שהירח, שזה בילה, היא לא משתחווה. למה? כי היא כבר מתה. אז אם ככה, אז למה יעקב אבינו ממשיך הפסוק ואומר, ואביו שמר את הדבר? אם יעקב מבין שהכוונה היא לרחל, ורחל כבר מתה, זאת אומרת, החלום הוא שקר, עם חלק שקר, כל החלום שקר, אז למה ואביו שמר את הדבר? אומרים חז"ל בקטע העשירי, רבי לוי, שם רבי חייא בר חנינא, כך היה יעקב אבינו סבור, שתחיית המתים מגעת בימיו. יעקב הרי חוזר לארץ ישראל והוא מאמין, רון ויתיקת, לנצח נצחים חזרנו. רק יש לו בעיה, רחל מתה. אז עכשיו יוסף חולם על אמא שלו, או, אומר יעקב, אולי רמז לתחיית המתים. אז לכן דוד שמר את הדבר. אז הנה לנו דוגמה נפלאה, איך כל דברי חז"ל לא מבלבלים אותנו, איך הכל מסודר. תלוי, אם חלק מהחלום הוא שקר, אז כל החלום מתבטל, כל החלום הוא שקר. אם חלק מהחלום לא מתקיים, זה לא נורא. חלק לא מתקיים, השאר מתקיים. אם כך, מתקדם צעד נוסף. יוסף נתגלה כפותר חלומות. יוסף התפרסם בעולם כאחד שפותר חלומות. מה עשה את יוסף להיות כזה שפותר חלומות? כי המחשבה שלו היא תאורה. התמונות שהוא רואה דברים תאורים. אדם שהמחשבה שלו תאורה מתחבר למה שיש למעלה ויכול להבין את החלום שקורה פה למעלה. דוגמה מאוד מעניינת. יהודי ניגש פעם לרב דשלר. אמר לו, רבי, כתוב בחז"ל שתכלת דומה לים. ים דומה לרקיע. רקיע דומה לכיסא הכבוד. רבי, אתה מאמין שזה נכון? יהודי יהיה לו על היד חוט כחול, או חולצה כחולה, חצאית כחולה, מכנסיים כחולים. וואו, חלק, דומה לים, רקיע, כיסא הכבוד. קורה דבר כזה. תסביר לי רבי, מה מתכוונים חז"ל? אמר לו הרב דשלר על המקום, דבר גאוני. יש הלכה בשולחן ערוך. שאסור להסתכל על בגדי נשים שתולים אותם על החבל אחרי הכניסה להתייבש. כך כתוב. למה? ברור. אתה מסתכל על זה, אז יהיה לו תמונה. ילך הלאה ויחשוב דברים אסורים. אז לכן לא מסתכלים על בגדי נשים שתלויים על חבל. זה אתה מבין? אז יש אנשים שהמחשבות שלהם הן טהורות. הם רואים תכלת, הם רואים ים. הם רואים כי רקיע ורואים כיסא הכבוד. אז זה המיוחד אצל יוסף. יוסף במחשבות שלו טהורות. הוא נמצא לבד, לבד, לבד במצרים. את מי הוא רואה? את אבא שלו. על מה הוא חולם? על המשפחה, על הטהרה, על הקדושה. אז הוא יכול לפתור חלומות. עכשיו תראו מה קורה. מביאים אותו לפרעה. פרעה חולם על מה? על פרות שמנות, והפרות הדקות בולות את השמנות. שיבולים מלאות ושיבולים שדופות והשדופות בולות את המלאות. ומה קורה? בקטע 11 נראה פסוק 1, פסוק ז', ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות ויקץ פרעה כדי לעשות קו והנה חלום. בקטע 11 והנה חלום. והנה בוקר ותיפעם רוחו, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, והם פותר אותם לפרעה. קודם כתוב ויקץ פרעה והנה חלום. אחר כך כתוב והם פותר אותם. אז כמה חלומות הוא חלם? אומר אור החיים, הוא חלם חלום אחד. הוא חלם על שבע פרות דקות שבולעות את השמנות. והוא ממשיך לחלום שהוא מתעורר, והוא ממשיך לחלום שהוא נרדם, ואז הוא רואה את השיבולים הדקות בולות את המלאות, ואז הוא מתעורר. זאת אומרת, מה שהוא נרדם ומתעורר ונרדם, ומתעורר הכל היה בחלום אחד. אבל החרטומים והחכמים חשבו שכמה חלומות הוא חלם, שלם, והם פותר אותם לבורו. זאת אומרת, הם פותר. חז"ל אומרים בקטע 12, והם פותר אותם לפרעה. רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי, פותרים היו אותו. אלא שלא היה קולה נכנס באוזניו. נתנו כל מיני פתרונות, הוא לא הסכים עם זה, הוא לא קיבל את זה. הוא הרגיש שזה לא נכון. שבע פרות הטובות, שבע בנות אתה מוליד, שבע הרעות, שבע בנות אתה קובר, שבע השיבולים הטובות, שבע מדינות אתה כובש, שבע רעות של המדינות מורדות בך, הוא לא קיבל את זה. אז מה היה מיוחד אצל יוסף? למה מה שאמר יוסף פרעה קיבל? פילי פלאים. יוסף אומר לפרעה, תגידי, מה חלמת? שבע פרות דקות בולעות את מי? את השמנות. על מה צריך להיות? שהפרות הדקות עכשיו יהיו מה? שמנות. לפחות לרגע. ראיתם פעם נחש בולע חתול או בעל חיים? כשנחש בולע בעל חיים, כל הגוף שלו ככה מתרחב ורואים את הבעל חיים בפנים, עד שהוא מרסק אותו והגוף חוזר להיות נורמלי. אבל זה מתרחב. אז אם הפרות הדקות בולעות את השמנות, אז הן צריכות להיות שמנות. ואם השיבולים השדופות בולעות את המלאות, אז השיבולים הריקות, השדופות, צריכות עכשיו להיות מה? מלאות. נו, איך זה שזה לא קרה כך? סימן שהחלום שלך הוא מה? שקר. כי אם הפרות נשארו דקות, זה הרי לא אמת. זה לא יכול להיות. אז זה שקר. אז אם זה שקר, אדון פרעה, מה אתה כל כך מפחד? מה כל כך אתה דואג מהחלומות האלה? למה קראת פתאום לכל החרטומים ולכל החכמים? תקשיב פרעה, אומר לו יוסף, אני אסביר לך את הכל. אתה חי בעולם שמאמין שיש הרבה אלוהים בעולם. יש אלוהים של יום, אלוהים של לילה, אלוהים של חושך, אלוהים של אור, אלוהים של רע, אלוהים של טוב, ואלוהים אחד נלחם עם אלוהים אחר. פעם זה מנצח, פעם השני מנצח, זה לוקח זמן, אבל אחד מנצח את השני. זה העולם, זה הקונספט של החיים שלך, של כל החכמים שיש לך. עכשיו אתה תכיר את אלוהי השמיים והארץ, את האלוקים האמיתיים. מה נאמר עליו, על הקדוש ברוך הוא בקטע ה-13? למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי, אני השם ואין עוד. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. האלוקים שלנו הוא בעל הבית על הכל. הוא יכול ברגע, ברגע, לשנות מצב משבע שנים של שובע מיד לרעב שלא היה כמוהו, שאין כלום. שישכחו בכלל בזמן קצר את הימים הנפלאים שהיו. אתה מבין פרעה? זה האלוקים שלנו. עכשיו תקשיב. אם אתה תאמין באלוהים הזה, שעכשיו מביא לך שבע שנות צבא, ואתה בשנים האלה תאסוף הרבה אוכל לשנות הרעב, אם תרצה אני אעזור לך, אומר לו יוסף. אז כשיגיעו שנות הרעב, אתה לא רק תהיה מלך של מצרים, אתה תהיה מלך של כל העולם. כל העולם יבוא אליך לקבל אוכל. הכל יהיה בידיים שלך. ואם לא תאמין, אז אחרי שבע שנות הרעב, אתה תמות ברעב עם כל מצרים. מיד, אומר פרעה, הרי ייתן איש נבון וחכם, אשר רוח אלוהים בו, פעם ראשונה בהיסטוריה של מצרים, מזכירים שם שמיים. והייתם הדבר בעיני פרעה, בעיני כל עבדיו. כי באמת, הם הבינו שאין אפשרות אחרת. כי בכל דרך אחרת נורמלית, אם הפרות הדקות בולות את השמנות, והן נשארות דקות, סימן שזה שקר. שקר הזה לא חלום. אז כל פתרון זה לא רלוונטי. כל פתרון הוא לא פתרון. אבל אם מבינים שיש פה אלוקים שהם לא הכירו אותו, אלוקי השמיים והארץ, שבורא הכל, יוצר הכל, בידו הכל, וואו. ככה זה. הייתה הדבר בעיני פרעה, בעיני כל עבדיו. אם כך, נלך צעד נוסף. שר המשכין. מה חולם שר המשכין? לרגע אחד בקטע הראשון, נשים לב. ויספר שר המשכין את חלומו ליוסף, ויאמר לו בחלומי. והנה גפן לפניי. מה זה גפן? עץ ענבים. ריק, ערום. בלי עלים, בלי פירות, בלי פרחים. בחורף, ריק לגמרי. ומה קורה? ובגפן שלושה שריגים. שלושה ענפים. ופתאום, והיא כפורחת. פתאום רואים עלים. ליבס, עלים. עלתה ניצה. רואים פרחים. ומהפרחים מה יוצא? ענבים. והענבים בהתחלה הם ירוקים, ולאט לאט הם מלאים יותר ורקים, הבשילו השתנותיה ענבים. וכוש פרעה בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוש פרעה. זאת אומרת, שר המשכין בעצם רואה את כל הפרוסס. הוא רואה את הכל מההתחלה ועד הסוף, הכל גדל. זה אמיתי. אז כך באמת יהיה. אתה תחזור לג'אב שלך. תחזור לעבודה שלך. אבל שר האופים, מה הוא רואה בחלום? מה יש לו על הבסקט וסל למעלה? מאפה פרעה, עוגה, לחם. לא יכול להיות. אין מצב שרואים רק עוגה או רק לחם. כי כדי לראות לחם או עוגה, צריך לראות זריעה וחרישה וקצירה ותחינה ואפייה ובישול. את כל הפרוסס, את כל התהליך. גם כשקיבלנו מן במדבר, לא קיבלנו עוגה ולא לחם. קיבלנו גרעינים, היינו צריכים להדק אותם, היינו צריכים לטחון אותם בפרור, בכלי שטוחנים איתו במשל, לעשות את האוכל שאנחנו אוהבים. אז לכן מה שחולם שר האופים שלא אמת. אז אם שלא אמת, מה פירוש הדבר? הוא הולך למות. מתי? עוד שלושה ימים? כי עוד שלושה ימים זה הולדת של פרעה, ושלושה סלים של שלושה ימים. אבל שר המשכין רואה את כל הפרוסס, רואה את כל התהליך. מי התחלה עד הסוף? או, זה סימן שהחלום הוא אמת. אם ככה, זה פילי פלאים. פילי פלאים. אנחנו עכשיו רואים את העומק של החלומות, ומבינים מעט בחלומות. קצת, כמו שחזם מלמדים אותנו, אנחנו מתפללים על חלומות. מתי אנחנו מתפללים על חלומות? ברגלים. כאשר הכהנים במוסף נושאים כפיים ומברכים אותנו, אז אנחנו נכנסים עם תפילה על החלומות שלנו, כך אומרת הגמרא, כך מופיע במחזורים בקטע 14. אי מן דחזה חלמה ולא ידע מה היא חזה, אדם שראה חלום ולא יודע מה הוא ראה, ליקום קמי כהני, יעמוד לפני הכהנים באימא בפרסי ידיו, בזמן שפורסים ידיהם, ולמח ויגיד כך, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום שחלמתי ואני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי, בין שחלמו לי חבריי, בין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה, על ידי משה רבינו, וכמרים מצרתה, כחזקיה ומחוליה, וכמי יריחו על ידי אלישע, וכשם שהפרת כללת בלעם הרשע לברכה, כן תהפוך כל חלומותיי עליי לטובה, וצריך לסיים, לפני שכל הציבור אומר אמן. למה אנחנו מתפללים על החלומות? שאם הם טובים שיתקיימו, אם הם רעים שיהיו טובים ויתקיימו בברכת כהנים. למה דווקא בברכת כהנים? כי בברכת כהנים זו ברכה מיוחדת במידה. הברכה מסתיימת במילה באהבה. אשר קדישן ומצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. יש עוד פעם אחת ברכה שמסתיימת במילה אהבה. הבוחר ועמו ישראל באהבה. זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אבל עכשיו הכהנים, זה לא הקדוש ברוך הוא, הכהנים, עם ישראל, מברך אחד את השני, הכהנים אותנו, באהבה. זאת אומרת, לכהן יש כוח לברך, אבל הוא לא שומר את הברכה לעצמו, למשפחה שלו. הוא נותן את זה לכולם. ולכן הכהנים, בברכת כהנים צריכים לזוז מצד לצד, כדי לברך את כל הציבור שנמצא לפניהם וגם בצדדים. ואם יש בבית כנסת איזה יהודי שהכהן לא מדבר איתו, והכהן לא יכול להסתכל עליו, יש שאלה אם מותר לו לברך ברכת כהנים. כי הוא לא יכול להגיד באהבה. אז בזמן כזה, שאדם מקבל ברכה מהשם לברך, והוא עושה את זה באהבה, ונותן את זה לאחרים, או, זה זמן נפלא, להתפלל על החלומות. קדוש ברוך הוא, יש לי הרבה חלומות. חלומות טובים, תעזור לי לקיים אותם. תעזור לי שהם יהיו מציאות, ואני מבטיח לך, לא רק אני יהנה מהם, אני גם אדאג שאחרים יהנו מהם. כמו ברכת כהנים, שהברכה של הכהן הוא לא שומר לעצמו, נותן אותה גם לאחרים, גם החלומות שלי, קדוש ברוך הוא, חלומות שאנחנו חולמים, שתעשה אותם למציאות חיה, נדאג שגם אחרים ייהנו מזה. זה מעניין ככה, רב קוק כותב, בעין היה בקטע ה-15, כיוון שאתה ריבון כל המציאות כולה, ואני שלך יצרת אותי בחוכמה, עשית לי את הנפש עם כל הרגשות, ואת היחס ביני לבין החלומות, מה שאני זוכר, מה שאני שוכח, וגם אלה לא באו במקרה, כי אם על פי חוכמתך העליונה, אבל להצדק ומשפט ורחמים, אני קורא את זה פחות או יותר בלשון, ולכן בקטע ה-16, ראוי להורות שאין ראוי לאדם לבקש את הטוב לו, כשיהיה גם כן מתאים לטובת הציבור. זאת אומרת, אדם מבקש טוב, אבל שגם הציבור ייהנה מזה. תהפוך את החלומות שלי למציאות, וכולם ייהנו. ולכן תראו דבר נפלא, כששלמה המלך מבקש חוכמה מהקדוש ברוך הוא, שהוא נהיה מלך, והוא נרדם והוא חולם, נאמר בקטע ה-17, ויקד שלמה בני חלום, ויבוא ירושלים ויעמוד לפני אהרון ברית השם, ויה הלולות, ויה השלמים, ויה משתה לכל הרדיו. מהפסוק הזה לומדים שעושים משתה כשגומרים את התורה, כשגומרים מסכת. למה? היה לי חלום לגמור את השף. היה לי חלום לגמור מסכת. וואו, הצלחתי, גמרתי. עכשיו מי ייהנה מזה? לא רק אני עושה לעצמי סעודה. אני עושה סעודה גדולה וכולם נהנים מזה. ואם זה יהיה בתשעת הימים, נאכל כולנו בשר ביחד. למרות שאסור לאכול בשבוע שחל בו בשר, וגם קודם לכן. כי כשאדם רוצה שהחלום שלו לא יישאר רק אצל עצמו, אלא הוא ישתמש עם זה לאחרים, אז הוא זוכה שהחלומות שלו יתקיימו. לכן בתחילת הפרשה, יוסף חולם על עצמו, משתחווים לי, בסוף הפרשה הוא בבית השואר, כי הוא חלם רק על עצמו. פרשה אחרי זה, הוא עוזר לשר לפרו להפוך את החלומות שלו למציאות. הוא עוזר לו לקיים את החלומות שלו, הוא נהיה משנה למלך. אנחנו כולנו חולמים, כולנו חולמים. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. כדי שהחלום הזה יתקיים, מה נאמר קודם? הזורים בדימה. איזה דימה? דימה של אמונה, של ביטחון, שאנחנו יכולים לממש את החלום הזה. ואז, מה יקרה? ברינה יקצורו, ובו יבוא ברינה נושא אלומותיו. זוכרים את האלומות שחלם עליהן יוסף? השתחוות לי, תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. זה התחיל את הגלות, זה התחיל את הפירוד. בגאולה מה יהיה? כל אחד ירים את האלומה למעלה. כי מהו החלום? החלום הוא לא רק חלום פרטי שלי. החלום שהוא יתקיים, אצלי אני אשתמש איתו גם לאחרים. איך באמת אפשר לממש את החלום של בשוב השם את שיבת ציון? איך אפשר להפוך את זה למציאות אמיתית? דבר ראשון, זה לזכור את מה שיוסף לימד אותנו. הוא לא רק לימד אותנו שהוא יודע לפתור חלומות, הוא לימד אותנו שהוא יודע לחבר את המשפחה. הבעיה היא הגדולה והנוראה שאנחנו חיים איתה היום, זה המחלוקת. ולא רק מחלוקת בין ציבור שומר מצוות לציבור שאינו שומר כל כך הרבה מצוות. המחלוקת בינינו לבין עצמנו, אחד לא מסתדר עם השני, אחד גדל, אומרים לו בוא, יהיה בעל תשובה, תחזור, תלמד תורה, והוא מתחזק, אשתו מתחזקת, ברוך השם, מי שומרי מצוות, נולדים להם ילדים, הילדים האלה רוצים ללכת לבית ספר, אומרים להם לא, לא בבית ספר שלנו, אצלנו לא מקבלים בעלי תשובה. יש בית ספר אחר לבעלי תשובה, בית ספר אחר למתחזקים, בית ספר אחר לכאלה, בית ספר אחר לילדים של הורים כאלה, כל אחד עם הזיפקות שלו, עם המיקוד שלו. זה הבעיה הגדולה. זה הצרה הגדולה. וזה שורש כל הבעיות שיש לנו היום. אתם יודעים הרי שהמשיח כבר הגיע לפני כמה שנים? לא שמעתם? הגיע. הוא בא לבית כנסת. דפק על הבימה, אמר שלום עליכם, באתי. אמרו לו, לא יכול להיות שאתה המשיח. למה? כי הכובע שלך למטה. הוא צריך להיות מעל למעלה. אתה לא משיח. אתה הלך לבית כנסת אחר, אלא את הכובע למעלה. אמרו לו, לא יכול להיות שאתה משיח. משיח לא בא עם כובע, הוא בא עם כיפה. בא לבית כנסת השלישי, לא יכול להיות שאתה המשיח. אין לו כיפה שחורה כזאת, יש לו כיפה שרוגה או צבעונית או שחורה אחרת. בקיצור, בא המשיח ואומר, רבותיי, אני באתי, אני רואה שאני מדבר. תחליטו, שאתם מסתדרים, תודיעו לי, אז אני אבוא עוד פעם. תודיע לי, אני אבוא עוד פעם. זה הבעיה שלנו. זאת הבעיה. וכשאת זה מבינים, שזה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום, זה יכול להפוך את החלום, ושוב השם את שיבת שלנו כחולמים למציאות חיה. לדעת, ולהתחבר אחד לשני. לדעת, שכולנו בני איש אחד אנחנו. עומדת חנה בלי ילדים, 19 שנה, זוכה לבן שמואל, ואחר כך, מביאה אותו למשכן בשילו, זוכה לעוד בנים, בעקבו שמואל. והיא מתפללת. בקטע ה-18, ותתפלל חנה ותאמר על עצמי באשם רמה קרני באשם רחבתי על הווי כי שמחתי בשבילתך וכו', אומרים חזל בקטע ה-19 מקים מאפר דל, זה יוסף, מהשמות ירים אביון, יוסף, רגלי חסידה וישמור, זה יוסף. זאת אומרת, חנה אומרת מה שם עמד לנגד עיניה, מה שנתן לפיזוק היה יוסף. יוסף היה לבד לבד לבד, אבל היה לו חלום להישאר צדיק, היה לו חלום להיות קשור לאבא שלו, והוא הצליח לגדל כזאת משפחה שם במצרים. המצב שלי אומרת, חנה, יותר טוב משל יוסף. אני לא כל כך לבד כמו יוסף. אז אני ממשיכה לחלום על ילדים. וכשהחלום הזה יתממש, הוא לא ירד בשבילי. הוא יהיה של עם ישראל. היא גומרת להעניק את הבן שלה, היא נותנת אותו למשכן בשילו. והוא נהיה מנהיג וגדל משל עם ישראל. זה המטרה שלנו. להפוך את החלומות למציאות, אם נדע לעזור לאחרים, לעשות את החלומות שלהם לדבר אמיתי, ואם ידע להשתמש בחלומות שלנו, לא רק לעצמנו, אלא גם לאחרים. אם ידע כך לעשות, המשכן יתקיים בנו במהרה, ושוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. זהו, זה מה שרצינו היום קצת ללמוד. שבוע הבא, שבוע הבא, איזה יום זה שבוע הבא? רבי, חנוכה, כן, שיעור כרגיל, בעזרת השם. שבוע הבא, שיעור כרגיל. אחר כך כמה שיעורים יש עד סוף הזמן? מה? שבוע הבא, ואחרי זה עוד שניים. זאת אומרת, 3 שיעורים. בעזרת השם. צריך לעשות גם קצ'אפ, קצת על שבוע שעבר, היו הציבור, אבל בכל זאת. השיעור הזה פשוט, יש לי שיעור ברד. יש לי שיעור ברדיו כל שבוע, ברדיו קול חי. שמעתם על הרדיו הזה בארץ? בארץ יש רדיו קול חי. פשוט פעם במונית ביום רביעי בלילה, מ9 עד 10. הרבה נהגי מוניות שומעים את זה, רבנים שומעים. איך 20,000 איש מקשיבים לשיעור? 20,000 פיקים. איך אני יודע? אולי הייתים? איך ספרו אותם? כי יש ברדיו, לכל שעה ברדיו, יש... יש... שומעים על זה. רק שנייה. אני לא יודע איך שומעים על זה.